דף למד א' עמוד ב', בשליש הראשון של הדף, הגמרא מביאה, אמר רב חסדא. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אוכמה בחברה לקיה. כשיש בתוך עדר של שברים לבנים שור שחור, אז השור השחור, השור האוכמה, כשהוא נמצא בין השברים הלבנים, הוא גורם ללקוט לכל העדר כולו. הערך של העדר נופל. החלק הנוסף בדברי הפחיזה, יש שלא גרסו, אבל הראש גורף, ואנחנו מסבירים, חיברה באוכמה לקיה. וכשיש כתם לבן בשור שחור, זאת אומרת שהשור הזה לקה. זה אומר שיש לו צרת מתחת לאותו סימן. והראש מזכיר פה, ובריש מי שאחזו מייטי לעלי דרב ששת, אמר לרש גלותה, טעמי טעמה דחיברתה. הוא אומר שהוא טועם טעם בבשר, טעם של קלקול. בדקו בדוחתה, ומצאו באור הבהמה כתם לבן, וידעו שצרת הייתה במקום. אף כתם לבן בשור שחור, זה אומר שיש שם צרת בבהמה. מה שאותנו מעניין, ובשביל זה הגמרא מזכירה, זה החלק הראשון. אמר רב חסדא, אוכמה בחברה לקיה. זאת אומרת, שאם יש לי שור שחור ושור לבן, אז השור הלבן הוא שווה הרבה יותר מהשור השחור. ולכן, אם תמצא בעדר של השברים הלבנים שור שחור, אז תדע לך שהוא גורם חיסרון בכל העדר, כי השור השחור הוא גרוע ביחס ללבן. מבררת הגמרא תנן, למדנו אצלנו במשנה, שור שחור, אדם אומר, שור שחור שיצא מביתי ראשון, הקדש. ומה קרה בפועל? יצא שור לבן. ואתמול הבאנו בזה מחלוקת רב פאפה ואביי, ואביי ביאר שמדובר פה שאדם עומד בצוהרי היום, ואומר, השור השחור שיצא מביתי ראשון, הרי הוא הקדש. הוא מתברר שזה לא היה שור שחור אלא שור לבן. אומר הבן אדם, אני התכוונתי השור הראשון. באופן נורמל הייתי בטוח שהשור הלבן, השור השחור הוא זה שיצא. למה אני רגיל לפסיעות שלו? היה נדמה לי שזה הוא. אבל אני לא התכוונתי דווקא שחור לבן, התכוונתי השור הראשון. אז אם זה השור הלבן, אז שהוא יהיה הקדש. והדין הוא לפי בית שמאי שהוא קדוש, כי הקדש בטעות, הווה הקדש. אומרת הגמרא כפל כדעתך, ובהנחת עבודה שלנו, אנחנו מניחים כי מקדיש בעין רעה מקדיש, שאדם עושה הקדש, הוא מקדיש בעין רעה. זאת אומרת, אדם לא רוצה לתת את הטוב ביותר. כשאדם עושה הקדש, הוא מתכוון לדבר הפחות שבין כליו, לא לדבר המשובח. ואמרי בית שמאי, הווה הקדש. ובכל זאת בית שמאי באים ואומרים שהשור הלבן קדוש. הראש במקום אומר כך, הלבן שיצא אביה ושחור גרוע מלבן, התלמי מרדף כשור שחור היה בדעתו להקדיש, ולא לבן. ולט כאן הקדש בטעות, דוודאי אין דעתו כלל ללבן. יש לנו פה ראש ויש תוכנות. הראש במקום מסביר את שאלת הגמרא בצורה מאוד פשוטה. הנחת עבודה של רב חסדא, ששור שחור פחות טוב משור לבן. אקסיומה נוספת שעומדת בפנינו, אדם שמקדיש בעין רעה מקדיש. אם אדם מקדיש בעין רעה, ושור שחור הוא פחות טוב משור לבן, אז היה צריך להיות שבן אדם שבא ואומר שהוא הקדיש שור שחור שיצא מביתו, הוא בפועל יצא שור לבן, והוא מספר לי אחרי זה שהוא התכוון לשור הלבן, הוא שקרן, הוא שקרן. כי מקדיש בעין רעה מקדיש. ומכיוון שהשור השחור הוא שווה פחות מהשור הלבן, אז כוונתו הייתה לשחור ולא ללבן. זוהי שאלת הגמרא. תוספות שנמצא בלמד ג' עמוד ב' ממשיך עוד קצת את הדברים. תוספות בא ואומר בהכרח שאם אני אומר שלפי בית שמאי אדם שאומר שור שחור ויצא שור לבן, אני מאמין לו שבאמת הוא רצה והתכוון לשור הראשון דהיינו הלבן. ואני יוצא מתוך נקודת הנחה שהמקדיש בעין רע מקדיש, זאת אומרת ששור לבן שווה פחות משור שחור. אז אם הוא אמר ששור שחור שיפה לביתי, כל שכן שהשור הלבן, כי הרי השור הלבן שווה פחות. הוא מקדיש בעין רע הוא מקדיש. ואם ככה שואל את הגמרא קושיה על רב חיסדא לפי תוספות. אתה רב חיסדא בא ואומר לנו ששור שחור שווה פחות משור לבן, העובדה במשנה, כפי שנקרא, ליבא דבית שמאי, שור לבן שווה פחות משור שחור, כי אם שור שחור היה שווה יותר מהשור, פחות מהשור הלבן, אז לא ייתכן שלפי בית שמאי, אדם שאמר הראשון שיצא מפתח ביתי ואמר שור שחור, שזה יתפוס כלפי השור הלבן, כי הרי מקדיש בעין רע מקדיש. תשובת הגמרא, ואלא מאי, נצטרך לבוא ולומר, בעין יפה מקדיש. אז נצטרך ליישב את הדבר, שבאמת אדם שמקדיש, מקדיש בעין יפה. הוא באמת כמו שרב חיסדא אמר, שור שחור שווה פחות משור לבן. אז אם שור שחור שווה פחות משור לבן, למה הלכת והקדשת את השור הלבן, למה הוא קדוש? כי מקדיש, בעין יפה מקדיש. אז באמת אדם שאומר שור שחור ששווה פחות, ויצא שור לבן ששווה יותר, הוא נאמן עליי שזה היה כוונתו, ומכיוון שאדם מתכוון לתת בעין טובה, אז באמת זה יהיה קדוש. תמשיך הלאה לקרוא את המשנה.
מי שאומר שאדם מקדיש בעין רע, זה אומר שבחיים אף פעם לא יצא אדם כמו
מקדיש
בעין טובה?
שבאופן נורמלי, הוא... לא, לא.
בן אדם בא ואומר, אני התכוונתי גם לבן...
לא, זה הוא לא נאמן.
ואיך למה?
כיוון שאם הוא היה רוצה לתת בעין טובה, הוא אומר מלכתחילה לבן.
הוא חושב שיצא לבן, אבל הוא מתכוון גם.
אז הוא כבר לא נאמן. לפי אותו מן דאמר שאומר מקדיש בעין רע, אתה לא יכול לבוא לספר
סיפור.
נכון, נכון. כי זה הנחת עבדה, והראיה, שגם הוא דיבר על השור השחור ולא על הלבן. גם הוא אמר שם. אז אני אומר, שקרן, אני לא מאמין לך. מה שעכשיו אתה בא ומספר סיפורים, זה לא מה שהיה בדעתך. לא, כי אם הוא היה רוצה לתת שור לבן, אז מלכתחילה היה נותן שור לבן. אז הוא יכול עכשיו להקדיש. הרי אנחנו באים בהנחה שבית שמאי אומרים, הקדש בטעותה והקדש. אין כאן טעות. אין כאן טעות, אין כאן הקדש. כי בן אדם שמדבר על שור, אז אנחנו תולים ואומרים שאין דעתו לתת בעין רע. לא נאמן עלינו. אומרת הגמרא, כנראה שאדם רוצה לתת בעין טובה. מקובל. אז הקדש בעין יפה נותן. אומרת הגמרא, תמשיך את המשנה, מקרה שני. דינר של זהב שיעלה בידי ראשון ועלה כסף, בית שמאי אומרים, הקדש. אם אתה סובר שהמקדיש בעין יפה מקדיש, אך כשהוא אומר דינר זהב, הוא רוצה דינר זהב, זה לא כסף. ואם עלה בידו של כסף, אז זה לא יהיה קדוש, כי צריך דווקא דינר של זהב. ואם בכל זאת אתה בא ואומר שהדינר של הכסף קדוש, זאת אומרת מקדיש בעין רע מקדיש. ולכן כשהוא אומר דינר של זהב, והיה לו סייעת הדשמיה ויצא רק של כסף, אז הוא מאושר, וודאי שזה היה בדעתו. אז גם ברישה שהוא אמר שור שחור, כי בעין רע הוא מקדיש. ואם היה יוצא שור לבן, זה לא קדוש, אלא אם כן תאמר לי שהשור הלבן שווה פחות מהשור השחור. וממילא כשהוא אומר שור שחור, זה כמו במטבע זהב שכלול בפנים כסף. בשור שחור מונח גם הלבן. נגד רב חיסדא, אתה רב חיסדא באת ואמרת שהשור השחור בעדר מקלקל את העדר הלבן, לא נכון, השור השחור שווה יותר. אומרת הגמרא, הבנתי. ואלא מאי, בעין רע מקדיש. אוקיי, אז מוכרחים לבוא ולומר שבעין רע מקדיש, ויש לך הערה נפלאה וקושייה על רב חיסדא. תמשיך הלאה את המשנה. חבית של יין שתעלה בידי ראשון ועלה של שמן, בית שמאי אומרים הקדש. זה המקרה השלישי במשנה. אדם מדבר על חבית של יין ועלה בידו חבית של שמן. הנחת עבודה, יין יותר יקר משמן. אומר, שמן יותר יקר מיין. אומרת הגמרא, והשמן עדיף מיין. ואם שמן יקר יותר מיין, אז למה אתה אומר שאם עלתה בידו חבית של שמן לפי בית שמאי קדוש? הרי מקדיש בעין רע מקדיש. וכשהוא אומר יין, אז הוא רוצה יין ולמטה מיין. אבל אם יצא שמן שזה יקר יותר, אין רצונו להקדיש. אז יש לך סתם בעיה בתוך המשנה. אז מקדיש בעין יפה מקדיש, או מקדיש בעין רע מקדיש? אומרת הגמרא, אם משום אם זה הבעיה שלך במשנה, לא קשיה. למה? בגליל השנו, דחמר עדיף ממשך. אם זה הבעיה, עם הסיפה אני יכול להתמודד. מדובר באזור הגליל, ובגליל היה ריבוי זיתים, השמן היה מצוי, היין היה יותר יקר מהשמן, אז אם אדם רוצה להקדיש חבית של יין, גם אם מקדיש בעין רע, ודאי שבתוך חבית של יין מונח גם חבית של שמן, כי הרי שמן שווה פחות מיין. אז אני יכול להישאר בהנחה שמקדיש בעין רע מקדיש, ועדיין כוונתו הייתה לחבית של יין, ואם יצא שמן, אז השם עזר לו. בוודאי שזה רצונו שיהיה קדוש. אומרת הגמרא, אבל מכל מקום, אל הקשיא רישא, אבל נשארנו עם שאלה מהרישא של המשנה, ואנחנו חוזרים. לפי הבנת התוספות, שאלת הגמרא היא על רב חיסדא. אם אתה רב חיסדא צודק, שכשיש לי שור שחור שנמצא בעדר של לבנים, הוא מקלקל את כל העדר, הוא מפחית את הערך של העדר, זאת אומרת ששור שחור שווה פחות משור לבן. והנה במשנה מבואר, אני בבית שמי, אם אדם מתכוון שור שחור ראשון שיצא מביתי ויצא שור לבן, הקדש בטעותה והקדש, ואנחנו גם סבורים שאדם מקדיש בעין רעה, ובכל זאת הלבן קדוש, בהכרח שהלבן שווה פחות מהשחור. ואם הוא אמר שחור, מונח בזה גם השור הלבן. וחזרה הקושיה לרב חיסדא, אתה טוען ששור שחור שווה פחות משור לבן, ובמשנה מוכח ששור לבן שווה פחות משור שחור. מתרצת הגמרא, אמר לך רב חיסדא, כי אמרי בטורה דקרמונאי. אנחנו דיברנו על שור שנמצא במקום מסוים שנקרא קרמונאי. דהיינו, באמת אם אתה שואל אותי מה קורה בדרך נורמל, בדרך כלל שור שחור שווה יותר מהשור הלבן. ולכן אצלנו במשנה, אדם שמקדיש בעין רעה מקדיש. ואם הוא אמר שור שחור שיצא מביתי ויצא לבן, אז הלבן קדוש, כמו שאמר אביי. ולמה? כי הלבן שווה פחות מהשחור. אז ודאי שרצונו שיתפס ההקדש בלבן ולא בשחור. אי אבל מצאנו אצל רב חיסדא, שרב חיסדא אומר דין בעדר, שזה מגרע את העדר, נכון? רב חיסדא מדבר במקום מסוים, קרמונאי, שם באמת השברים הלבנים היו עדיפים על השור השחור. אבל בעל מה? מה שהמשנה מדברת, שור שחור שווה יותר משור לבן. אומרת הגמרא, צריך לומר שזה היה ממקומו. כלל לפי מקומו. אומרת הגמרא, אמר לך רב חיסדא, אולי זה יעזור לדברים, אמר לך רב חיסדא, כי אמרי אוכמה למשחי. בא רב חיסדא ואומר, האמת שצריך לתת כללים בכל השברים. זה לא נכון לבוא ולהגדיר שחור, לבן, אדום. כל אחד יש לו את המעלות שלו. השור השחור הוא המשובח ביותר לאורו. האור של השור השחור זה האור היקר ביותר. סומקה לביסרי. והשור בעל הבשר האדום הוא השור היקר ביותר לעניין הבשר, המשובח ביותר. וחיברה לרדיה, והשור הלבן הוא השור המשובח ביותר לעבודה. שואלת הגמרא, ואמר רב חיסדא, אוכמה בחיברה לקיה. אומרת הגמרא, תבין. ובעצם זה שאלת הגמרא. רב חיסדא בא ואומר כלל, תדע לך, שור לבן, שור שחור שנמצא בעדר של לבנים, נותן שם רע לעדר, מקלקל את הערך של העדר. זאת אומרת, שהשור השחור ביחס לשור הלבן הוא שום דבר. אחרת הוא לא מקלקל ערך. איך יכול להיות שמצד אחד רב חיסדא אומר שלשור השחור יש ערך? אם אתה בא לקנות אורות, האור של השור השחור שווה ביותר. אם אתה בא לדבר על עבודה, השור הלבן הוא המשובח ביותר. אז לבוא ולומר קיצוניות כזאת, שכשנמצא שור שחור, שהוא בעל ערך, רק הוא בעל ערך לאור, הוא לא ערך עבודה, אז הוא מקלקל, מגרע את העדר, בהכרח שהשור השחור הוא באמת גרוע מכל. זה סתירה ברב חיסדא. עונה הגמרא, כי אמרי בטורה דקרמונאי. שוב אומרת הגמרא, שמואל רצה להגביר, לבטא, כנראה, את השור הזה של קרמונאי. זאת אומרת, באלמה ודאי ששור שחור הוא בר מעלה. המעלה שלו זה האור שלו, האור היקר שלו. וייתכן שבמקום שקונים שברים לאור, אז השור השחור שווה יותר מהשור הלבן, כמו שדיברנו. ובמשנה באמת יהיה נכון לומר ששור שחור יקר יותר משור לבן. בא שמואל למקום מסוים ומגלה שיש שם שברים, שהשור השחור לא האור שלו ולא הבשר שלו ולא העבודה שלו. שמה זה נכון, שאותו שור שחור שנמצא בעדר של לבנים, הוא מקלקל את העדר, אבל זה לא הגדרה לעולם. זה כדי לייחד את המקום המסוים הזה. והתוסות בדף למד ג' עמוד ב', ששם הביאור של הדברים, אומר תוסות, והשת נראה שיש לעשות צריכותה בהנח תלת. עכשיו אני מבין למה המשנה מביאה לנו ג' מקרים, פעם אחת מקרה שבו מתחילה המשנה, ואחר כך המשנה עוברת... שור כסף וחבית. התוספות נמצא בדף למד ג' עמוד ב', בעמודה הראשונה שלו, אבל אנחנו קוראים מבפנים, זה לא נורא. נמצא ככה, בדיבור המתחיל, אמר לך רב חיסדא. אגב, זה המקום היחידי בשף שיש כזה דף. בכל השף אין עמוד שאין בה גמרא, חוץ מבנזיר. כי הרי לשון של נזיר, כידוע, כן. ואשת נראה שיש לעשות צריכותה בהנח תלת. בפירוש דדינר של זהב, היא צריך להשמוינן דבעין רע ומקדיש. אתה יודע למה הבאתי את המקרה של דינר זהב? כדי ללמד אותך שאם יצא של כסף, זה קדוש. איך זה קדוש? בהכרח שמקדיש בעין רע מקדיש. אז ממילא כשהוא אומר זהב והיה לו סייעת הדשמיה ויצא כסף, הרי זה משובח. רישה, למה הזכרתי את הנושא של שור שחור ולבן? איקה למי מרדעת על השמוינן דלא כרב חיסדא. תרב חיסדא טוען שהשור השחור הוא שור גרוע. ואני אומר לך שמקדיש בעין רע מקדיש, ובכל זאת דיברתי על שור שחור ויצא לבן, והלבן קדוש, כי השור השחור הוא לא גרוע. והדין השלישי של המשנחבית של יין, דאוקימנה בגלילה, השמוינן דלא אביל בתר רוב מקומות. זאת אומרת, זה לא הולך לפי רוב מקומות, אלא כל מקום לפי עניינו. ואם כאן במקום החביות של היין הן יקרות יותר מהחביות של השמן, אז אם עלה לו שמן, זה בעין רע, ולכן זה יהיה קדוש. מסיים תוסות ואומר, וצריך עיון. זאת אומרת, אחרי כל מה שאמרתי לך, למה באמת המשנה צריכה להביא שלושה מקרים, נשארנו בצריך עיון. אנחנו גם הצענו איזה רעיון בדבר, ועדיין נשארנו צריך עיון. אנחנו רוצים לחלק בין קדוש קדושת הגוף, לקדושה ממונית, לקדושה שיש אחרי הפדיון. אומרת המשנה, היום משתדלים להספיק, מי שנדר בנזיר, וכאן מתבאר את המשנה בתוסות בדף למד א' עמוד א', יש פה קצת סידור משלו, אבל עכשיו חזרנו ללמד א' עמוד א', מי שנדר בנזיר ונשאל לחכם ועשרו, מונה משעה שנדר, חידוש גדול. אומרת המשנה דה לך, אדם שנדר בנזיר ולצורך ההסבר נאמר שהוא קיבל על עצמו נזירות ל-100 יום, ובמשך 60 יום עבר ושתה יין כדת וכדין נגד נזירותו. לאחר 60 יום של שתיית יין, הוא בא לחכם ומבקש מחכם שיתיר לו את הנדר. תמצא לי איזה פתח. ואפילו לפי בית שמי שסוברים, שהקדש בטעותה והקדש, ונזיר אין לו פתח, והקדש אין לו פתח, אין להתיר הקדש. אי אפשר לבוא ולהתיר נזירות. ומי שנעשה נזיר הוא קדוש, לא יעבור חכם. גם בית שמאי מודים שאם אתה תבוא לחכם, והחכם יגלה שהלשון שבה ביטית את הנזירות זה לא לשון של נזיר, כי התורה אמרה, איש סייף לבינדור נדר נזיר, להזיר להשם צריך לשון מופלא, לשון ברורה, לשון חדה, והתברר שזה לא המטבע לשון של נזירות, גם לפי בית שמאי החכם יכול לבוא ולגלות לך שבעצם אף פעם לא היית נזיר. וכך עשה הפציינט שלנו, בא אצל החכם, והחכם אומר לו, צר לי ידידי, אבל הנזירות שלך הייתה בלשון מצוינת, ומכיוון שהלשון שלך הייתה לשון מצוינת, אז אתה נזיר. אז אתה נזיר. ואומר תוספות משל, לשון של המשנה ונשאל לחכם ועשרו, זה לא החכם עושה אותו, הוא נזיר. והכיוון שתכף נדבר על מקרה שהחכם אומר שהלשון לא הייתה טובה ומתיר אותו, אז קראנו לזה ועשרו, אבל הוא לא עשר ולא... החכם מגלה שהנזירות שלו היא נזירות. ומכיוון שכן, אז הוא נזיר. אומרת המשנה, מה הדין של אותו בן אדם? מונה משעה שנדר. ממתי הוא מתחיל להיות נזיר? מהיום שהוא קיבל על עצמו נזירות. אי במשך 60 יום מושתה יין, אני עוזב את המפרש פה. המפרש מדבר על נטמא למתים, אני לא יכול להסתדר איתו. אני צריך לדבר לפי התוספות, אני לא יכול להסתדר פה. כי אם נטמא למתים אז זה, והימים הראשונים יפלו. והימים הראשונים יפלו. פסוק בתורה, אז אני עכשיו לא מניח, אנחנו יודעים שבמפרש יש גרסאות בעייתיות. אבל תוספות לא מזכיר, זה תוספות והראש מדברים רק על שתיית יין.
אם הימים נופלים, הוא שתה יין בימים...
הנופלים, לא, הוא עבר איסור. אבל זה לא המקרה שלנו, כי כאן במשנה כתוב, מונה משעה שנדר. ממתי הוא נזיר? מהיום שקיבל לעצמו נזירות. זאת אומרת, שבמשך 60 יום שהוא שתה יין הוא נזיר, כמה קיבל? 100? עוד 40 יום בלי יין, בלי תגלחת, בלי טומאה, ובזה הוא סיים את נזירתו, בא לבית המקדש, מקריב את הקורבנות שלו. נשאל לחכם ויתירו. אבל מה קורה אם הוא בא אצל החכם? ומספר לו את הנדר, והחכם מתיר אותו מנדרו, אז אנחנו אומרים, הייתה לו בהמה מופרשת, תצא ותראה בעדר. אם יתברר שהחכם אומר לו שמה שנזרת זה לא נזירות, גם לפי בית שמאי, זאת אומרת שמעולם לא היית נזיר, זה לא מיקרו, זה לא פתח, מעולם לא היית נזיר, הוא לא מתיר לו, הוא מגלה לו שאף פעם אולי גם לפי בית שמאי, שאין נשאלים על נזירות. אומר לו החכם, אבל לשון שאמרת זה קוקוריקו, ובקוקוריקו לא נהיים נזיר. מה הדין שלו? אם הוא הפריש כבר בהמות לנזירותו, אנחנו באים ואומרים שהנזירות שלו אינה נזירות. וממילא הבהמות האלה הן בהמות חולין, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אי אבל אנחנו למדנו לפי בית שמאי במשנה הקודמת, הקדש בטעותא והקדש, נכון. מתי בית שמאי אומרים הקדש בטעותא והקדש? שור שחור, ראשון, שיצא מביתי. ומספרים לו, אדוני, לא יצא שור שחור, יצא שור לבן. אני מדבר אפילו בקיצוניות, לפי הבעיה. ואומרים לו, לא יצא שור שחור, יצא שור לבן. אומר, וואו, אם הייתי יודע שזה שור לבן יצא, גם אותו הייתי מקדיש. אמרתי שור שחור, כי אני נמצא הרי בצהרה. ואני בבוקר שמעתי את הקולות, ואני מכיר את התנועות הכבדות שלו. והייתי בטוח שזה השור השחור, אבל האמת, שהתכוונתי גם ללבן. הראשון שיצא מפתח ביתי, אין לי בעיה עם זה. והרי השור הלבן לשיטתנו שווה פחות מהשור השחור, הוא מקדיש בעין רע, מקדיש הכל נפלא. אז מכיוון שהוא רוצה את הדבר, והוא מגלה לנו שזה היה בדעתו, אומרים בית שמאי, הקדש בטעותא והקדש. כאן הוא מעולם לא היה נזיר. אם אדם יבוא ויגיד, אני רוצה לתת איזה קורבן חטאת, אבל הוא לא חטא. אי אפשר לעשות קורבן חטאת למי שלא חוטא. אי אפשר לעשות קורבן עולת נזיר, למי שאיננו נזיר, שלמי נזיר למי שאיננו נזיר. ומכיוון שמתברר שדקה אחת הוא לא היה נזיר, כי הוא אמר קוקוריקו וקוקוריקו זה לא מטבע לנזירות, גם בית שמאי מודים שבחייגבנה איננו נזיר. ולכן, תצא ותראה בעדר. אמרו בית הלל לבית שמאי, אי אתם מודים בזה שהוא הקדש טעות שתצא ותראה בעדר? בית הלל פונים אליהם מהמשנה הקודמת, מה שאנחנו הסברנו עכשיו. באים בית הלל ואומרים לבית שמאי, הרי אתם אמרתם לגבי שור שחור שיצא מפתח ביתי ראשון, ויצא שור לבן שהלבן הוא קדוש, זאת אומרת שהקדש בטעותא והקדש, אז גם פה הקדש בטעותא והקדש. האמת, שבית שמאי יכלו להגיד מה שאנחנו אמרנו. אין הנידון דומה לראיה, פה הוא רצה, פה הוא לא רצה. אבל בית שמאי עונים לבית הלל במטבע שלהם. אומרים להם בית שמאי, אי אתם מודים במי שטעה וקרה, יש לנו מה שנקרא מאפר בהמה. התורה אומרת שאם לבן אדם נולד, לפי פשטות המשנה, 10 בהמות, והבהמות האלה היו מאלול לאלול, אז הוא צריך לאפר את הבהמה. מה הוא עושה? מעביר אותם תחת השבט, 1, 2, 3 וכו', העשירי יהיה קודש להשם. הסברנו, דרך ארץ עמדה תורה. קשה מאוד לקחת בהמה ולתת מתנה לקדוש ברוך הוא, זה דבר קשה. קורע את הלב. קורע את הלב לתת בהמה. אומרים לבן אדם בובו, תתחיל להעביר דרך השבט. 1, שלי. 2, שלי. 3, שלי. 4, שלי. 5, שלי. 6, שלי. 7, העשירי, נו, להשם, הלאה, 1, שלי. ככה למדה התורה, כדי שיקל על האדם. הלך הבן אדם הזה, וקרא לתשיעי עשירי, ולעשירי תשיעי, ולאחד עשר עשירי, התבלבל לו. נותן מכה בתשיעי, צועק עשירי, קודש להשם. פתאום הוא נזכר, מה נדבר? לוקח את העשירי, עושה אותו תשיעי, כי הוא כבר עשה איתו עשירי. הרי זה עובר ה-11, קורא לו 10. הדין הוא שהוא מוקדש. אבל היה פה טעות. אז אם היה טעות, למה הוא קדוש? והמקור שהוא קדוש, אנחנו לומדים מפסוקים, כמו שמזכיר תופות, למדבט עמוד א' למעלה, בשורה השנייה, מבחול בעשר בקר וצרון, לומדים את זה מפסוק. אז אם זה נלמד מפסוקים, אז מה הדין שלנו? אומרת הגמרא, זה שואלים בית שמאי, מוכיחים את שיטתם. הנה אתה רואה, הקדש בטעות, אבי הקדש. עונים להם בית הלל, אמרו להם בית הלל, לא השבט קידשו. מה פתאום? אם הייתם צודקים שהמקל, הטעות היא המקדשת, כי הקדש בטעות אבי הקדש, אז אם היה דופק בשביעי ואומר עשירי, או בשמיני ואומר עשירי, או בשני מצר ואומר עשירי, היה צריך להיות קדוש. והרי אילו טעה והניח את השבט על שמיני ועל שני מצר, שמא עשה כלום. אלא כתוב שקידש העשירי הוא קידש התשיעי ואת ה-11. זה גזרת הכתוב. ומכיוון שזה גזרת הכתוב, אל תביא לי מפה ראיה. כי אליבא דאמת אין השבט מקדש. אליבא דאמת זה לא קדוש. אלא מה שאני עושה, גזרת הכתוב. אבל באלמה, הקדש בטעות, לא אבי הקדש. האמת, שהמקור של בית שמי זה לא ממעשר בהמה. מה שבית שמי אומרים לבית הלל זה במטבע שלהם. המקור זה למדנו אתמול, לומדים מתמורה. לומדים את תחילת ההקדש מסוף ההקדש. כמו שלגבי תמורה מצאנו, שאם אדם בא ואומר על תמורה, והוא רוצה לעשות את הלבן ויצא לו שחור, הוא רוצה תמורת עולה ויצא לו תמורת שמים וזה קדוש, אז גם תחילת ההקדש וטעות אבי הקדש. ובתנאי שזה ממין ההם, הוא רצה את הדבר. שואלת מיד הגמרא למשנה שלנו, מה נמתניתים? והשאלה של הגמרא מתייחסת לתחילת המשנה. אתה בתחילת המשנה בא ומלמד אותנו, שבן אדם, אנחנו הבאנו דוגמה כדי שזה יהיה בהיר, בן אדם קיבל על עצמו נזירות ל-100 יום, 60 יום מתוך ה-100 יום הוא שותה יין, ואתה בא ואומר שהוא בא לחכם, והחכם אומר לו, מה לעשות, קיבלת נזירות, ואפילו לפי בית שמי, הרי אי אפשר להישאל, ולכן אתה נזיר. נו, אז מה לעשות עכשיו? אומר לו החכם, תמשיך עוד 40 יום ותביא קורבנות. היי, אבל שתיתי יין במשך 60 יום, לא קרה כלום. ה-60 יום האלה עולים למניין נזירותו. אומרת אמרה, מה אני מתניתי? לפי מי הולך את המשנה? שהימים שהוא שתה בהם יין עולים למניין נזירותו. לא רב יוסי ולא רבנן, זה לא תואם אף שיטת תנאים. דתניה, למדנו בברייתא. מי שנדר ועבר על נזירותו, אין נזקקים לו, אלא אם כן מונה בהם איסור כימים שנהג בהם היתר. אומרים רבנן, אדם שקיבל על עצמו נזירות, ובאותם ימים של נזירותו הוא קלקל, הוא שתה יין, הוא גילח. הימים האלה לא נחשבים לימי נזירותו, ואם הוא ירצה עכשיו לבוא לבית המקדש ולומר, השלמתי נזירותי, קחו את הקורבנות, אין נזקקים לו, לא מקבלים ממנו. הכהן לא עושה לו עבודה. לך הביתה, תשמור את הימים שזלזלת, תנהג בהם איסור, ואחרי שתשלים את הימים, תחזור, תקבל את הקורבן. אבל כל ה-60 יום ששתית יין, הימים האלה לא עולים למניין הנזירות. רבי יוסי אומר, דיו 30 יום, לא כנסנו אותו בכל הימים, כנסנו אותו ב-30 יום, סתם נזירות 30 יום, נתנו לו 30 יום. שואלת הגמרא, אי רבנן. מה? אבל הוא שתה יין, והתורה שתיית יין לא סותרת את הימים. אז כנסנו אותו מדרבנן 30 יום נקי. אז 30 עלה לו ו-30 הוא צריך לשמור. עוד 70 יום הוא סופר. עוד 70 יום. אומרת הגמרא, 30 זה על הכנף, במקום ה-60 ועוד 40 שנשאר לו. אומרת הגמרא, אי רבנן קשיא נזירות מרובה, ככה הגרסה בתוספות. אי רב יוסי קשיא נזירות מועטת, דהיינו. אם אני מדבר לפי רבנן קשיא, אפילו נזירות מרובה. לא מבעיה שאם זה היה פחות מ-30 יום, אז אמרנו שבנזירות מועטת של 30 יום, אפילו לפי רב יוסי לא עלה לו. ואפילו אם זה היה נזירות מרובה של 100 יום, הרי אמרנו שלפי רבנן יום אחד לא עולה לו מן המניין. אז זה לא מתאים לרבנן, רבנן והמשנה לא הולכים ביחד. אי רב יוסי קשיא נזירות מועטת. בשלמה, אם יקרה כמו שאנחנו סיפרנו, שהיה סיפור של 60 יום, על 30 יום עולה לו מן המניין, אני מבין את המשנה. 30 יום הוא צריך להשנים, אבל הכוונה היא ביחס ל-30 שהוא כבר עבר. אבל אם זה היה נזירות של 30 יום במשנה, אז המשנה צריכה לפרט דבר כזה, זה דבר מאוד חשוב לידיעתנו. עונה הגמרא, היא ביתם רבי יוסי וביתם רבנן. אם אתה רוצה, אני אסביר לך את המשנה לפי רבי יוסי. אם אתה רוצה, אסביר לך את המשנה לפי רבנן. אם ביתם רבי יוסי, כאן בנזירות מרובה, כאן בנזירות מועטת. אין אכן עמי. כאן בנזירות מרובה, מה שהמשנה מדברת זה על הציור שאנחנו סיפרנו. מדובר בנזיר שקיבל עצמו נזירות ל-100 יום. 60 יום הוא שתה יין. אומרת המשנה, מונה משעה שנדר. זאת אומרת, אני מתחיל לספור לו מהשעה שהוא קיבל עצמו נזירות. נכון, שאני אקנוס אותו ב-30 יום הוא צריך להשלים. אבל ברמה עקרונית, מתי אני מתחיל לספור? מהיום שהוא נדר. ו-30 יום באמת עלו לו אפילו שהוא שתה יין. כאן, בנזירות מועטת, מתי אני אומר שלא עלה לו כלל נזירות? אם הוא קיבל 30 יום, אז 30 יום הוא חייב לחזור ולספור. והיא באה איתה עם הרבנן, ואם אתה רוצה אני אסביר לך את המשנה כרבנן. לא תאימה משעה שנזר, אלא אימה כמשעה שנזר. לא הבנת. לא הכוונה שהימים עלו לו כמו מהשעה שהוא נדר. אלא הוא צריך להתחיל לספור נזירות כמו מהיום שהוא קיבל על עצמו. אז אם הוא קיבל 100 ועברו 60, אז הוא צריך להתחיל לספור מחדש 100. זה המסר של המשנה. אבל ודאי שאפילו יום אחד לא עלה לו. כי לפי רבנן, יום שהוא זלזל ושתה יין, לא נכנס למניין ימי נזירותו. כמובן שזה דין דרבנן, אבל זה לא עולה לו לימי נזירותו. עוד למדנו במשנה. נשאל החכמים ויתראו. ואם היה לו בהמה, אפילו שיפריש אותה לשם נזירות, תצא ותראה בעדר וחבר להיות חולין. למה? כי הרי בעצם הוא לא היה נזיר. אמר רבי ירמיה, מדי בית שמי נשמע לדי בית הלל. מהדין הזה של בית שמי. שסבורים, שאפילו לשיטתם, שהקדש בטעותה והקדש, במקרה כזה שמתברר שהוא לא היה נזיר מעולם, גם שהוא יפריש לנזירותו וחולין, נלמד לבית הלל. מה? לב אמרי בית שמי הקדש בטעותה והקדש, ומכל מקום, כיוון דיג, לא ימילסה, דלב שפיר נזר, אבל כיוון שהתברר שמעולם הוא לא היה נזיר, כי המטבע לשון לא היה מטבע של נזירות, תצא ותראה בעדר, אז הבהמה הזאת יחולין. לבית הלל נמי, אף על גב דאמרי תמורה בטעותה ותמורה, הרי גם בית הלל מודים. שאם הוא יאמר על שור שחור במקום שור לבן, או לבן במקום שחור, או על עולה במקום שלמים, שלמים במקום עולה, תמיד עלה לו התמורה, הנמי להיכא דאיתא לעיקר הקדש. זה בתנאי שהבהמה הראשונה העולה היא באמת קורבן. אבל איך זה מתעקר עיקר הקדש? לו יצויר והוא בא לחכם. והוא נשאל על הקורבן שלו. נתתי קורבן עולה כי חשבתי שיש לי אפשרות פיננסית. התברר שאין לי את היכולות, אני לא יכול לעמוד בזה. אז אומר לו החכם, הקורבן הוא לא קורבן. ממילא התעקר נמי תמורה, ואם הוא עשה על הקורבן הזה תמורה, ועל זה נאמר והיה הוא תמורתו יהיה קודש, אבל מכיוון שמתברר שמעולם הקורבן לא היה קדוש, אז גם התמורה ליבדי בית הלל לא תהיה קדושה. אמר עוד למדנו בתוך המשנה את המשא ומתן בבית הלל לבית שמי. בית הלל אומרים לבית שמי, מה אתם לא מודים שהקדש בטעותה והקדש, אז למה פה אתם אומרים שהבהמה תצא לחולין? אומרים להם בית הלל, בית שמי, מה אתם מדמים? הרי במעשר בהמה מצאנו שהקדש בטעותה והקדש. אי אתם מודים שאילו קרא לצ'י אסירי, אסירי צ'י, 11 אסירי, ששלושתם קדושים? איתמר, מעשר, מה הדין במעשר בהמה? רב נחמן אמר, טעותו ולא כוונתו. מתי אני אומר שמעשר בהמה נעשה כמעשר? כשזה היה בטעות, לא בכוונה. אם בטעות קראתי לצ'י אסירי, לאסירי צ'י, ל-11 אסירי, הוא קדוש. אבל אם בכוונה קראתי לצ'י אסירי, הוא לא נהיה קדוש. אם בכוונה קראתי ל-11 אסירי, הוא לא נהיה קדוש. רב חיסדא ורבא בר אבונה אמרי, טעותו וכל שכן כוונתו. באים רב חיסדא וחולקים ואומרים לא, טעות וכל שכן בכוונה. ואם הוא יאמר בכוונה, גם כן זה יהיה קדוש. אמר לרבא לרב נחמן, לדידך דאמרת. כוונה הוא אמר בכוונה, הוא מחזיק את המקל, הוא יודע שהוא נמצא בתשיעי והוא צועק אסירי. אז הבהמה התשיעי תהיה קדושה. בטעות הכוונה היא, הוא חושב שהוא באסירי, אז הוא צריך אסירי. אמר,
כל השלושה
היו קדושים. אמר לרבא לרב נחמן, לדידך דאמרת טעותו ולא כוונתו, דקאמרי בית שמאי לבית הלל, אי אתם יודעים שאילו קרא לצ'י אסירי, ולאסירי צ'י ולאחד עשר אסירי ששלושתם מקודשים, ואיש תיקו בית הלל, למרי להון, מה למאפר שכן אינו קדוש בכוונה? בית הלל אף פעם לא שתקו. כמבואר בתוספות, בית הלל לא שתקו. אבל בית הלל היו צריכים לענות מיני ובי, זה שאלת הגמרא. למה בית הלל לא תוקפים מבפנים? במקום שבית הלל יבואו ויגידו לו, זה גזירת הכתוב. כי הרי אם הוא היה קורא לשמיני, לשני מצר, דבר בתוכו. הרי אתה אומר שיש הבדל בין טעות לכוונה. זאת אומרת שבטעות זה לא קדוש. כי אם אתה אומר שהדיבור זה היוצר, אז מה לי בטעות, מה לי בכוונה? הרי עצם זה שהוא הקדיש היה צריך להיות קדוש. אומרת הגמרא, אמר רב שימי ברשי, היינו תעמה דלא אמרי להו. אתה יודע למה? למה בית הלל לא ענו ככה? דקל וחומר הוא. כי בית שמאי אומרים להם, מה מעשר שאינו קדוש בכוונה? קדוש בטעות, הקדש שקדוש בכוונה. אדם שרוצה להקדיש ודאי שזה קדוש. נו לא כל שכן, שאם הוא יעשה בטעות זה יהיה קדוש? אז בית הלל לא רצו לענות מיני ובי. אומרת הגמרא, ממשיך רב שימי, ולא היא. והאמת היא, זה לא קל וחומר. וזה לא טיינה, למה? הקדש בדעתי דמרי טלי. מה אתה מדמה? אומר הראש למטה. סיומה דמילתא דרב שימי. כלומר, ודאי אין זה קו החומר. דבכל דוכתא הקדש בדעתי דמרי טלי. הקדש תלוי כתוב, איש כי יקדיש את ביתו קודש. מה ביתו ברשותו ומדעתו? אף כל ברשותו ומדעתו. ממילא, ובמעשר דווקא גזירת הכתוב, כמו שיראו בית הלל פנים לדבריהם, משמיני ושני מסר, שאפילו שהוא הלך ונתן עליהם מכה, הם לא נעשים קדושים. אז בית הלל לא רצו להגיד קל וחומר, כי הקל וחומר לא מתחיל. הם לא חששו מהקל וחומר, אלא בית הלל עונים לבית שמאי במטבע שלהם. הרי גם בית שמאי לא מביאים את התמורה שזה המקור. אז במטבע שלהם ענו להם בית הלל. אומרת המשנה, מי שנדר בנזיר והלך להביא את בהמתו ונמצא שני גנבה. בן אדם קיבל על עצמו נזירות, מתחייב שלוש קורבנות, הולך להביא את הבהמות, מתברר שגנבו לו את הבהמות. בא אל החכם, בוכה כולו. אומר לחכם, תראה, כל מה שקיבלתי נזירות, כי ידעתי, אני שנורר, אבל שלוש בהמות היו לי. אמרתי, את הבהמות האלה אני אתן לקדוש ברוך הוא. אבל אם אין לי את הבהמות, מאיפה יהיה לי כסף שלם את הנזירות שלי? על דעת זה לא קיבלתי נזירות. הדין הוא, אם עד שלא נגנבה בהמתו נזר, הרי זה נזיר. דיברנו במסכת נדרים על המושג של פתח בנולד. אם הבן אדם הזה, כשהוא קיבל על עצמו נזירות, הבהמות היו בעדר. זאת אומרת שהמצב נולד לאחר שהוא קיבל את נזירותו. ובן אדם לא יכול לפתוח בנולד, כי אנחנו באים ואומרים שגם אם היו אומרים לו שיגנבו הבהמות, זה כל כך רחוק ממנו וכל כך לא מצוי שגונבים את הבהמות, שהיה אומר, אף על פי כן אני מקבל נזירות. אז זה לא פתח, אני לא שומע אותו. למד בית עמוד בית. ואם מי שנגנבה בהמתו נזר, אינו נזיר. אבל אם מי שנגנבה בהמתו, אז אנחנו באים ואומרים, שמכיוון שבשעת הנדר לא היה לו את הבהמה, והוא נדר על דעת זה שהבהמה בעדר, זה לא נולד. וממילא, זה טענה אלימה, שהחכם על סמך זה פותח את נזירותו. וזו, נו, אבל מתברר שבשעת הנדר, ודאי שהוא תלה את זה בנדר, כן? אם הוא היה יודע בשעת הנדר שזה גנוב, אז הוא לא היה לוקח. מספרים לו שנפרצה. אין כסף, גוד הרב, אין לו כסף. וזו טעות טען נחום עמדי. את הטעות הזאת לפתוח בנולד, טען נחום עמדי. כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב, אמר להם נחום עמדי, אילו הייתם יודעים שבית המקדש חרב, הייתם נוזרים? אמרו לו, לא. והתירן נחום עמדי. ועל סמך זה, הוא בא והתיר אותם. וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו, כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש, נזיר. כי אם היית בא לבן אדם ואומר לו, בית המקדש יהיה חרב, הוא אומר לך, אף על פי כן אני נוזר. למה? כי מי מאמין שבית המקדש עמד 410, למה לא יעמוד 510? אף אחד לא מאמין. הוא מי שחרב בית המקדש. אבל אם מתברר שבשעה שהוא קיבל את הנזירות כבר בית המקדש לא היה קיים, אז ודאי שהדין הוא שאינו נזיר. כי הרי למה הוא רוצה בית מקדש? הוא לא יכול לקבל עצמו נזירות והוא לא יביא קורבנות. אז מי מקבל עצמו נזירות כזאת? איך אני אשלם את הנזירות? לעולם הוא לא יוכל לשתות יין. אז זה נולד וזה אינו נולד. אומרת הגמרא, דע לך, אמר רבא, שתפו רבנן לרבי אליעזר ועוקמי בשיטתיו. רבנן סחפו את רב לזר, וגם הוא סובר כשיטתם. על מה? דתנן, יש לנו משנה במסכת נדרים. פותחים בנולד דברי רבי אליעזר וחכמים עושים. במשנה בנדרים מצאנו מחלוקת האם פותחים בנולד או לא. אצלנו במשנה, הלשון של המשנה, אמרו, וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו, מי זה חכמים? כולם חוץ מנחום המאזי. ומכיוון שרבי אליעזר היה בין אלה שהיו מחכמי בית המדרש בחורבן הבית, שהרי הגמרא בגיטין מספרת שכשרבי יוחנן בן זכאי רצה לצאת מירושלים כדי להיפגש עם השלטון, אז היו צריכים לסחוב את מיטתו. המורדים שם, האחיין שלו, לא רצה להוציא אותם מהמקום, אז סיפרו שהוא מת, וסחבו את הרבה שלהם. מי הוליך את המיטה? רבי אליעזר ורבי יהושע. אז רבי אליעזר היה בזמן החורבן, אז הוא חלק מהחכמים. זאת אומרת שרב לזר בנדרים לפני החורבן, באמת אחז, שפותחים בנולד. אבל אחרי זה הוא חזר להודות שאין פותחים בנולד. מסיים את הגמרא, אמר רב חסדא. ואמר רבה, אף על גב דמו רבנן אין פותחים בנולד, אבל פותחים בתנאי נולד. היכי דמי, אמר לאול, אילו אתה איניש ואמר לכם תחרב בית המקדש, מיהו ונדרתיון? אין פותחים בנולד. אין פותחים בנולד. אבל אפשר להשתמש בזה כתנאי נולד. זאת אומרת, באים ואומרים לו, תגיד לי, אם היה בא אליך בן אדם ואומר לך, תשמע, בית המקדש עומד להיחרב, גם היית מקבל נזירות? והתשובה היא לא, למה? כי בלי בית מקדש איך אני אקבל נזירות? הרי אני לא יכול להביא קורבנות. הגמרא בנדרים אומרת, מה קורה אם באים לבן אדם ואומרים לו, אם היו באים 10 בני אדם ומפייסים אותך, מסבירים לך שלנדור זה דבר רע וזה לא מתאים לך, ואתה אדם מכובד, גם היית נודר. אם הוא אומר לא, זה נחשב כפתח. אותו דבר פה. לבוא ולטעון החכם, אם היית יודע שבית המקדש חרב, זה אי אפשר, זה נולד. אבל לבוא ולומר, אם היו באים בני אדם ומייעצים לך לא להיות נזיר, למה? כי עלול בית המקדש לחרב, ופה היית שומע להם, זה טענה של פתח. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, יבואי אתם, הווה אמינא להו, אם הייתי נוכח בדיון, הייתי אומר להם, הכתיב איכל השם, איכל השם, איכל השם, המה, זה מקדש ראשון ומקדש שני. הנביא ירמיה עומד ומטריע בעם, ואומר להם, אל תתפסו להבלי שווא, ואל תדמיינו שבית המקדש לא יחרב. נכון, ששנים אני מטריע בכם, אבל תדעו לכם, כי היו אומרים אותם אנשים, גם אם בית מקדש ראשון יחרב, לא יקרה כלום, יקום מקדש שני. וגם אם מקדש שני יחרב, אז יקום מקדש שלישי. אומר להם הנביא, תיזהרו, בית המקדש יחרב. לא יהיה לכם תקומה. אז מה אתה טוען? שהם לא ידעו ונקרא נולד, זה לא נולד. כולם ידעו שבית המקדש עומד לחרב. גניבה זה דבר שנולד. מי יכול לדמיין שגונבים בהמות? מי גנב אז בהמות? אבל בית מקדש חרב זה מציאות. אומרת הגמרא, נהי דיידון להום די חרוב, מיידון להם מתי? מה הנביא מזהיר אותם? יבואו ימים. אבל אף אחד לא ידע מתי. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? אמר אביי ולא ידין על איבת, והכתיב שבועיים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך. למה אתה אומר שלא ידעו מתי? הנביא אומר להם במפורש בדניאל, 70, דהיינו 7 כפול 70, 70 שמיטות יחרב הבית. 7 כפול 7, 490. מבית ראשון עד חורבן בית שני, 490 שנה, 420 עמד הבית, ועוד 70 של החורבן, אז ידעו בדיוק. אומרת הגמרא, והקטי מידי בהי ימי. נכון, הם ידעו שבשנה הזאת יחרב, אבל אולי בסוף השנה, אז עכשיו זה באמת נולד. לכן לבוא ולפתוח בזה שאני, אם הייתי יודע שיחרב הבית, זה לא טענה, זה נולד. אבל בתנאי נולד, אומר רבה, כן אפשר לבוא ולפתוח.